אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
מה זה הדבר הזה שיש לך על היד?
טוב, אחי.
זה הטבעת מהביטקוין?
זה מהביטקוין קניתי.
מהביטקוין? מה זה הטבעת הזאת? זה טבעת של טאנוס אמרת לי מקודם?
טבעת.
אתה טאנוס?
טבעת, אני מצפין עליה את ה-24 מילים שלי.
איך, כאילו, אתה מצמיד אותה?
אם אני אגלה לך, אני אצטרך להרוג אותך.
זה הרר.
ליטרלי.
יקרטו לך את האצבע.
זהו, תקשיב.
זה ככה זה בגרזי, ככה עושים.
לא, בצרפת יש איזו כנופיה שמסתובבת.
איזה פחד אלוהים, ראית מה שקרה שם?
מייסד של לג'ר את האצבע. משהו נוראי. אנשי הביטקוין אופטימיים, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. שלום אסף גרף.
אלא ניר הירשמן, מה העניינים?
הצטרף אלינו היום פרופסור. יש לנו סדרה של פרופסורים בתקופה האחרונה.
תמיד להקיף את עצמך באנשים עם מנת משכל בדיוק כמוך. זה מה שהכי חשוב.
יותר גבוה.
לא.
אתה חושב שזה שהוא פרופסור זה ישפיע על התואר הראשון שלך?
כן, חד משמעית.
יש מצב?
אני להקיף את עצמי באנשים, אתה יודע, באותה רמה.
סמך אותי, פרופסור אילן אלון. הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת אריאל. והוא כתב עבודה משמעותית מאוד בכל הקשור ברזרבות ביטקוין, ואפילו הציג לנו בפני הוועדה הציבורית לגיבוש אסטרטגיית קריפטו בראשות אריק פינטו. שלום לפרופסור אילן אלון, שלום לך.
יס. שלום רב, ניר, אסף, כיף להיות פה.
רזרבות ביטקוין, מה הסיפור עם רזרבות ביטקוין לאומית, ולמה רגולטורים... אתה יודע מה, עזוב למה רגולטורים. למה צריך? למה צריך רזרבות ביטקוין?
למה צריכים רזרבות בכלל?
רגע, רק שנייה. אסף, אני רק רוצה להגיד לך, תשים לב, אנחנו מתחילים ב-180. לא, או כאילו, לא עוצרים, כאילו, היום. זה הקטע.
אומר ועוצר.
אומר ועוצר. למה צריך רזרבות ביטקוין, אילן?
למה צריכים רזרבות בכלל?
כן.
לזמנים קשים, שצריכים את הכסף.
אוקיי.
זה נכון לבן אדם, זה נכון לחברה.
כמו בחמש שנים האחרונות של מדינת ישראל בערך.
למשל. והבעיה אצלנו באופן פרטני זה שבנק ישראל מחזיק בעיקר דולרים ואגחים דולרים. 230 מיליארד דולר בדולרים ואגחים דולרים.
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי העניין הזה. תשמע. אנחנו הרי יודעים כלכלה ויודעים את ההיסטוריה, ואנחנו יודעים שבסוף שנות ה-40, בישראל הונהג משטר צנע בגלל המחסור במטבע חוץ. זאת אומרת, ישראל לא החזיקה מספיק מטבע חוץ, ולכן היא לא יכלה לקנות גרעינים, היא לא יכלה לקנות חיטה, היא לא יכלה לקנות נפט, היא לא יכלה לקנות כלום.
נשק.
נשק.
שאולי הדבר הכי חשוב במדינת ישראל.
היא לא יכלה, לא, אני מניח שדלק קצת יותר.
כן, דלק
אבל,
כמובן. אבל פי שיש לנו קצת, כן.
כן, אבל אוקיי, רגע, אז לצורך העניין, מה שקרה בעצם, שאמרו, טוב, צריך להחזיק עכשיו מטבע הרזרבה העולמי בסופו של דבר הוא דולר. זאת אומרת, אם דולר אני יכול תמיד לקנות. אז מה הבעיה בלהחזיק רזרבה שהיא רק דולרית?
קודם כל זה דבר נהדר, ורוב הבנקים המרכזיים בסופו של דבר מחזיקים דולרים.
כן.
60% מכל הרזרבות העולמיות בבנקים המרכזיים זה דולרים.
כן.
20% זה יורו, ו10% זה זהב, וכמות הזהב עולה ועולה, אני יכול להסביר עוד מעט למה. והדבר החדש שיותר ויותר בנקים מרכזיים נכנסים אליו, זה באמת השקעות במניות. לא רק, אז למשל, הבנק של סעודי ערביה, יש לו השקעה בבייננס, הבנק הצ'כי, יש לו השקעה בקוינבייס, שזה מין דרך להשקיע בביטקוין, כי כרגע, נכון לעכשיו, אין בנק מרכזי שמחזיק ביטקוין כרזרבות. ויש גם סיבות לזה, אני יכול להסביר.
רק עכשיו הם נכנסו לרזרבות של מניות?
האמריקאים מחזיקים את הסטוקפייל, 200 אלף ביטקוין כהחזקה שהיא לא למחירה.
אז זה לא החזקה בבנק המרכזי.
אוקיי.
זה החזקה במה שנקרא Sovereign Wealth Fund.
כן.
קרן עושר אמריקאית שדונלד טראמפ רוצה לפתוח, שזה דבר חדש. לארצות הברית לא היה את זה. אגב, ארצות הברית זה אולי המדינה היחידה שיכולה לממס את שאר העולם. כי כל כך הרבה מדינות מחזיקות דולרים, אז שארצות הברית מדפיסה זה מין סוג של מס, בדרך כלל שישראל מדפיסה זה גם סוג של מס, אבל המס הזה עולה רק עלינו, האזרחים הישראלים, כי רוב המדינות לא מחזיקות שקלים, לא אכפת להם, אבל האמריקאים בעצם הם היחידים בעולם שיכולים להטיל מס על כל העולם על ידי הדפסת יתר, שזה יתרון מטורף, וזה אחד הסיבה שהם הסופר פאור, כן? אז עכשיו מה שאני אומר, התלות עכשיו באופן ספציפי בארץ ישראל, לנו כבר יש תלות מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, בשביל נשק, הגנה פוליטית, באום, בכל המקומות, בכל המוסדות הבינלאומיים בעולם, אנחנו כבר מאוד מאוד תלויים בארצות הברית. אז לפחות בבנק המרכזי, להחזיק למשל זהב, שרוב הבנקים המרכזיים הגדולים מחזיקים זהב, כולל ארצות הברית, זה משהו הגיוני, ולהחזיק ביטקוין זה משהו חדשני, וזה משהו שיכול להיות ממש טוב. ואגב, ממשלת טראמפ רוצה לא רק להחזיק ביטקוין, אלא גם XRP וסולנה, ואפילו יש להם את הרעיון שאם אתה סוחר במטבעות מקומיים של ארצות הברית, אתה לא צריך לשלם מס רווח, מס הון, על הרווחים שלך. שזה בכלל ייתן תנופה לא נורמלית לכל התעשייה.
מה זאת אומרת מטבעות? לא הבנתי.
מה זה מטבעות שארצות הברית?
מטבע שיוצר בארצות הברית, ממוקם בארצות הברית, הפאונדיישן בארצות הברית, אחד ההצעות על השולחן עכשיו, שלא יהיה מס שאתה קונה ומוכר אם אתה מרוויח מהמטבע.
כן, זה לא קרה כרגע.
עדיין לא?
זה לא עלה לא כהצעת חוק כרגע.
עדיין לא.
זה אולי איזושהי הצעה שככה, אני שמעתי את אריק טראמפ, באמת הייתה איזושהי התבטאות של אריק טראמפ בהקשר הזה, אבל זה לא איזה משהו שהתממש לחוק. השאלה היא, אז למה בעצם מדינה שוקלת בכלל, או צריכה לשקול בכלל להקים, להחזיק ביטקוין כחלק מהרזרבה שלה?
קודם כל, בוא נבין את מה בעצם בנק ישראל, או כל בנק מרכזי צריך לעשות. הוא צריך לייצב את הכלכלה. ויש שתי מדדים עיקריים שהם חשובים לכל בנק מרכזי. זה שיעורי האבטלה מצד אחד, והאינפלציה מצד שני. והקשר בין שיעור האבטלה והאינפלציה זה קשר שלילי, מובהק, חזק, שהוא נקרא לפר קרב, או עקומת לפר, שזה קשר שאומר בעצם שהאינפלציה נובעת מכוח העבודה בדרך כלל, שיש הרבה עובדים בשוק, אז והביקוש נמוך, אז זה גורם לזה שהמחירים של עובדים יורדים, והאינפלציה יורדת, וזה הקשר החשוב של כל בנק מרכזי. עכשיו, לשכנע את הבנק שהוא צריך להחזיק נכסים אחרים, חוץ מדולר ויורו, זה דבר לא פשוט, כי הם לא רגילים לזה, זה לא בהיסטוריה שלהם, בהיסטוריה של הבנקים המרכזיים, זה היה זהב.
זה לא רק שהם לא רגילים לזה, זה נכס עם סיכון.
רגע,
זה נכס עם סיכון מסוים.
ברור, ברור. זה נכס שהוא מאוד וולטילי.
אבל בנקים החזיקו רזרבות בעבר, זאת אומרת, קודם כל בנקים מחזיקים, בנקים מרכזיים מחזיקים, החזיקו לפחות בעבר, החזיקו את המתכת כסף, ומדינות מחזיקות רזרבות אסטרטגיות של כל מיני חומרים, נפט, גרעינים, זאת אומרת, דברים שבעצם, כמח, דברים שבעצם מחזיקים את המשק לצורך העניין.
ברור, אבל לא בבנק המרכזי.
לא בבנק המרכזי.
כן, בבנק המרכזי הדבר העיקרי, הסחורה העיקרית שהבנק המרכזי מחזיק, זה זהב. זאת אומרת שאם בנק ישראל באמת רוצה לעשות שינוי, ויחזיק אפילו קצת, אפילו 4-5% של ביטקוין, אז יהיה צעד משמעותי, וגם יראה שאנחנו מאוד חדשניים בגישה שלנו. אגב, לבנק ישראל בארץ ישראל מותר להשקיע בדברים אחרים. שזה דבר שלמדתי לאחרונה, ושזה מעניין.
מה הכוונה מותר?
שמותר לו חוקית לקחת חלק מהרזרבות ולהשקיע אותם בכל מיני דברים, בכל מיני אפיקים שונים.
אוקיי.
אבל איזה סיבה, אבל בוא נצלול רגע אחת לסיבות. זאת אומרת, אז אני מבין למה אנחנו רוצים להחזיק דולרים. רוצים להחזיק דולרים, כי זה איזשהו מטבע עובר לסוחר, שאנחנו נוכל, אם אנחנו נכנסים לבעיה, אז אנחנו נוכל לקנות איתו דברים ברחבי העולם. אני ניקח לדוגמה, את הנחשלת שבמדינות אל סלוודור, שאל סלוודור באמת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על מה שהם עשו עם הסיפור של ביטקוין, אבל לצורך העניין, אל סלוודור, המטבע המקומי שלהם היה שווה כלום, לא יכול לקנות איתו שום דבר, ובעצם לפני מספר שנים הם מחליטים לייצר איזשהו סוג של רזרבת ביטקוין, הם מחזיקים את הרזרבת ביטקוין הזאת, הם גם מכניסים ביטקוין כאמצעי תשלום, מתחילים לכרות ביטקוין, כל מיני דברים. ובמרוצת השנים הם מבטרים בעצם על ביטקוין כאלה חוקי, אבל דבר אחד שאתה יכול להסתכל על זה, להגיד את הדבר הבא. הביטקוינים שהם צברו, עזוב אותך, עלה הערך, ירד הערך, הספקולציה, זה לא כזאת משנה, עלה הערך, אבל אני לא חושב שזה משנה. מה שבטוח זה שלהבדיל מהמטבע המקומי שלהם, תמורת הביטקוינים שלהם, הם יוכלו לקבל אונייה שלמה מלאה בחיטה. הם יוכלו לקבל אונייה שלמה מלאה בדלק. הם יוכלו לקבל אונייה שלמה מלאה במכוניות. זאת אומרת, הביטקוינים שלהם מאפשרים להם נגישות לשווקי ההון הבינלאומיים, שלא היה להם כי דולרים לא היה להם.
נכון, אבל עכשיו אנחנו מדברים על מדינות מפותחות, לא אל סלוודור, כן? ומבחינתם, אני חושב מבחינתנו, אני יכול להסביר למה אנחנו לא רוצים להסתמך רק על הדולר.
אוקיי, למה אנחנו לא רוצים להסתמך רק על הדולר?
אחד, אנחנו משלמים את המס האמריקאי של אינפלציה, למה לשלם אותו? כוח הדולר יורד משנה לשנה בכוח הקנייה שלו, כן? זה אולי הדבר בין החשובים. אף על פי שאנחנו משקיעים באגחים, שמקבלים על זה תשואה קטנה, אוקיי, נשים את זה בצד. שתיים, התלות שיש לנו במדינה אחת, לכל הכסף שלנו, אתם ראיתם מה ארצות הברית עשתה, ברגע שהיא סוגרת את הברזים ואת הסוויפט לרוסיה, הכל קורס, פתאום אין להם דרך לשלם על דברים בכל העולם, שזה היה מאוד מאוד בעייתי לרוסיה, הם בעזרת סין הצליחו להשתלט על האירוע. אז זה דבר שני, שאנחנו צריכים איזשהו גיוון, אנחנו צריכים diversification, לא לשים את כל הביצים במקום אחד.
אנחנו כל מיני מדברים על זה כאנשים פרטיים, על לפזר השקעות ולא לקחת רק במקום אחד, אז כאילו זה נראה לי די אותו
דבר. והדבר השלישי, אולי אפילו הכי חשוב, ומשהו שאנחנו לא נוגעים בו מספיק, שכל האויבים שלנו מסביב כן משקיעים בביטקוין, וכן אוגרים ביטקוין, ואם זה איראן, ואם זה קטר, ואם זה United Arab Emirates, ואם זה סעודי ערביה, הם כן משקיעים בביטקוין, ועכשיו, תאר לך מצב עתידי שביטקוין אכן עולה פי 4, פי 10, פי 100, כמו שאנחנו חושבים, והאויבים שלנו יש הרבה כסף, ולנו אין.
האמת היא שנראה לי שמכל הטיעונים שאמרת, זה לדעתי אולי הטיעון החלש ביותר, כי זה שאיראן עושה משהו, זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות גם כן, אבל אני חושב שכאילו, אז בעצם אנחנו אומרים את הדבר הבא, אנחנו אומרים, תשמעו, יש לנו כאן דולר שהולך ומאבד מהערך שלו, והבעיה שהולך ומאבד מהערך שלו זה בגלל שבעצם האמריקאים מדפיסים עוד ועוד ועוד דולרים, ואם אנחנו מחזיקים את הרזרבות שלנו בדולר, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לקנות מספיק סחורות תמורת הדולרים שאנחנו מחזיקים, זה דבר ראשון. ודבר שני, אתה אומר, תשמע, יש לנו בעיה של נגישות. זאת אומרת, יכול לקרות מצב בעולם שלא תהיה לנו נגישות להעברות בינלאומיות, ולכן אנחנו צריכים איזשהו סטייק, איזושהי חתיכה בתוך איזושהי פלטפורמה תשתית ציבורית עולמית של העברת כספים, התשתית הציבורית העולמית הזאת, שלא נשלטת על ידי אף אחד, שהיא מבוזרת לחלוטין, שהיא ביטקוין במקרה הזה. וברגע שאנחנו מחזיקים ביטקוין, אז אנחנו מחזיקים, זה לא רק שאנחנו מחזיקים כסף, אנחנו מחזיקים נגישות לתשתית הזאת. כי הרי אם אנחנו נתקל בצרה ונזדקק לנגישות לפלטפורמת העברת המזומנים הזאת שנקראת ביטקוין, אז ולא יהיה לנו ביטקוין, אז אנחנו נבוא ונגיד, טוב, הנה, קח את השקלים שלי, את הדולרים שלי, ותביא לי ביטקוין, יגידו לי, אבל אתה כבר בפקק, כי אתה לא יכול להעביר לי דולרים, אתה לא יכול להעביר לי זה, אתה קטוע מהעולם.
לכן גם רוסיה וגם סין, אפילו שבסין אוסרים שימוש בביטקוין והחזקת ביטקוין, משתמשות כמדינות בביטקוין להעברת כספים, למשל בין רוסיה לסין. אבל אני חושב של הקטע של האויבים...
האם אתה רומז שישראל היא כמו רוסיה וסין?
לא, מה שאני אומר, שאנחנו יכולים ללמוד, גם ממדינות אחרות, מה קורה במצב של איום, איום קיומי. ולכן אני גם חושב שזה אחד הסיבות. עכשיו, שדיברנו על איראן לפני רגע, אמרת שאולי זה לא חשוב, אבל אם אנחנו באמת מאמינים וחושבים שביטקוין הוא מין סוג של נשק פיננסי, אז כמו שאנחנו לא רוצים למדינות אחרות יהיו פצצת אטום, ואם יהיה להם, אז אנחנו נפתח, הסעודים יפתחו גם, ואחרים יפתחו גם, אז לכן אנחנו אומרים, זה מין סוג של...
אבל אני חייב להגיד לך, אני דווקא, האמת היא שאני, הסוג הזה של הטיעון, אני חייב לומר לך, אילן, שכאילו, אתה יודע, זה מפריע לי נורא.
למה?
אני אסביר לך למה, כי בסוף, תשמע, אנחנו כמדינת ישראל, אנחנו ניצבים בפני... כאילו סדרה של איומים, זאת אומרת, האיום הזה שאומר, וואלה, יחתכו אותנו מהמערכת הפיננסית העולמית, הוא איום בעייתי. כי אתה אומר, יכול להיות שיקרה מצב, נניח יהיה לנו כזה חס וחלילה עוד 7 באוקטובר כזה, ומצבנו העולמי לא יהיה כזה טוב, ואז, בגלל שאנחנו נהיה חתוך, בגלל שיגידו לנו, טוב, זה בגלל שלא יודע מה עשיתם, התנקשתם באיזה מישהו שאיים לפתוח נגדכם במלחמת שמד, ועכשיו אתם, אנחנו חותכים אתכם מהמערכות, ואז יהיה לנו בעיה, יהיה לנו בעיה עם דלק, יהיה לנו בעיה עם חשמל, יהיה לנו בעיה עם כל מיני דברים אחרים. אבל אתה יודע, המקום הזה שבו אנחנו אומרים, רגע, בוא ניקח פרקטיקות של מדינות דכאניות ברחבי העולם, ונשחזר אותם אלינו, אני חושב שזה ברמה הערכית שם אותנו כמדינה דקנית, ואנחנו לא מדינה
דקנית. אני לא חושב שלזה הוא התכוון, אבל אני לא חושב שזה התכוון, אתה לא הבנת אותו, אבל אני חושב ש... לא, לא, אתה לקחת את זה למקום אחר. הוא התכוון במובן הכלכלי, אבל אני חושב שיש פה נקודה אחרת לגמרי, כאילו, וזה לא, וזה מסית את השיח, אבל חשוב לזכור, יש לנו אויבים, למדינת ישראל אויבים, עשירים מאיתנו, ואנחנו עוד פה. אז זה לא, אז זה לא, אז זה לא, אז לא נראה לי שזאת הנקודה הספציפית.
אבל זה עוד נקודה למספר הטענות.
זה עוד נקודה, זה עוד נקודה, כי איראן, לבנון, סוריה, כולם ביחד, גם ביחד, יש להם יותר כסף מאיתנו, ואנחנו עוד פה.
לא, אבל...
אז אני לא בטוח שאם נחזיק ביטקוין או לא נחזיק ביטקוין, ואני אגיד משהו, עוד נקודה אחת. אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו מחזיקים דולרים, זה פוליטי. זה פוליטי יותר ממה שזה...
אסף, אני רוצה אתגר את מה שאתה אומר, בסדר?
אוקיי, כן.
אוקיי? אתה אומר, אנחנו אומרים ש... אתה בעצם טוען, אתה אומר, תשמע, יש מדינות ערביות מסביבנו שהן יותר עשירות מישראל. אז אני רוצה לטעון כנגדך ולהגיד את הדבר הבא, קודם כל ברמה של תוצר לאומי לנפש, תל"ג, אנחנו הרבה יותר גבוהים מהם. זאת אומרת, אנחנו באמת עשרות מונים. דבר נוסף, צריך לומר... עשרות מונים גבוהים.
מקטר,
בטח, ברור.
מערב הסעודית.
כן, לכל, ברור, כן, כן. זה נתונים בינלאומיים, אין שום בעיה להסתכל על זה, אוקיי? דבר נוסף, מה שאנחנו צריכים להסתכל על זה, אנחנו צריכים להסתכל על העובדה שאנחנו עושים את הדבר הזה, מדינת ישראל עושה את הדבר הזה, תוך כדי שהיא הולכת הפוך לחלוטין מהם, מהאויבים שלנו. זאת אומרת, היא אומרת, אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה שבנויה על תעשיית ידע עמוקה, ולכן מדינת ישראל בעצם מבססת את עצמה, א', על ערכים דמוקרטיים שידוע שהם מסייעים בפיתוח של טכנולוגיות מתקדמות, בסדר? ודבר שני, היא מבססת את עצמה על חינוך, שבסופו של עניין, באיחוד האמירויות, ובסעודיה, ובכל המקומות האלה, הן מבססות את עצמם על ידי העובדה שהם לשמחתם מצאו אצלהם משאבי טבע שמניעים חצי עולם.
אני חושב שיותר מהכל, מדינת ישראל פשוט מבססת עצמה על קשר ישיר עם תרבות המערב, והמדינות הדקניות שמסתובבות סביבנו, חסומות.
אבל כל הנשק שלהם וכל העושר שלהם הגיע ממשאבי טבע. זאת אומרת, אם אתה חושב, אם באמת יש להם מטוסים וטנקים, זה בגלל שיש להם משאבי טבע שיכולו לקנות אותו.
כי סעודיה לאו דווקא, סעודיה לאו דווקא זקוקה לרזרבת ביטקוין, יש לה רזרבת נפט.
נכון.
זאת אומרת, אתה זוכר שדיברנו מקודם, נניח, על אל סלוודור, אמרנו, אוקיי, אל סלוודור צריכה גרעינים, כי אין לה אולי כל כך הרבה חיטה, ולכן היא צריכה ביטקוין כדי לקנות גרעינים. עכשיו, גם ישראל חייבת, היא לא מייצרת מספיק חיטה בשביל כלל אזרחי ישראל, אבל אם נניח עכשיו סעודיה נכנסת לבעיה, והיא זקוקה למלא גרעינים, היא זקוקה למלא מוצרים, למכוניות, ל-whatever, היא... לא צריכה להחזיק רזרבת ביטקוין, כי יש לה רזרבת נפט. אנחנו, משאבי הטבע היחידים שיש לנו, זה גז שקצת קשה להזיז אותו באופן כללי.
וגם הם, בסופו של דבר, מחזיקים ביטקוין, עם זה שיש להם
לא,
נפט עובדתית.
לא, אבל אני חושב שמחזיקים ביטקוין, כי הם יותר הרפתקניים ביכולת שלהם להתעסק עם כספים. זאת אומרת, הם יותר הרפתקניים, גם הרגולציות אצלהם, תשמע, ראינו את הרגולציה, למשל, באיחוד האמירויות, את הווארה, לדעתי, בדובאי.
תורף. אוקיי? מדהים.
לא, אבל זה לא, אני לא חושב שזה כל כך מדהים, כי זה נורא אלסטי. זאת אומרת, למה הכוונה? אתה אומר, תשמע, אני חי במשטר שהוא משטר יחסית דקעני, במדינה שהיא...
איחוד האמירויות?
כן, שהיא אסף טוטליטר. נסה להתנשק שם ברחוב, בוא נערך שיהיה לך בכיף, אוקיי? אז...
עם הפרטנר שלך.
כן. לא, גם עם הפרטנרית, הכל בסדר. בכל... עזבו את הנשיקות של אסף שנייה. עכשיו, מה שקורה, זה שמכיוון שזה הכל כזה צו המלך בממלכתו, אז אתה אומר, טוב, אני רוצה לפתוח את עצמי למערב, כי משאבי הטבע שלי, אני קצת מבין עניין, משאבי הטבע שלי הולכים ואוזלים, אז אני אעשה רגולציה מה שבא לי. עכשיו, במדינות שמדינות דמוקרטיות, יותר קשה לעשות מה שבא לי. זאת אומרת, אתה יכול, אתה צריך, יש לך מנגנונים של בלמים ואיזונים, יש לך מנגנונים שזה, זה לא כמו בסין, שסין אומרת בוקר, סין הרי מתכננת את הכל. אז היא אומרת, בוקר אחד, אין יותר קריאת ביטקוין. ויום אחרי זה היא אומרת, אין יותר דלק, אין יותר מכוניות בנזין. עכשיו, זה יכול להיות לפעמים טוב, אבל, או סין יכולה להגיד, טוב, היום סוללים כביש. זה שעכשיו אני הורסת את החיים של 10,000 בני אדם שנמצאים במסלול של הכביש הזה, לא מעניין אותי בכלל. זאת אומרת,
יכול להיות, אבל זה אותם טענות שאומרים לגבי אל סלוודור. אפשר ללמוד במדינות אחרות, גם אם הן לא יותר מפותחות, גם אם המשטר שלהם יותר גרוע. אפשר ללמוד best practices זה best practices.
אני לא חושב.
גם בחברות. אגב, עכשיו, גם חברות.
אני לא מסכים איתך.
אני לא מסכים. אני חושב ש... שנייה, אני יודע שזה. אני חושב שכשאתה לומד ממדינות שהן דקניות ושהערכים שלהם הם ערכים של טוטליטריות, אתה סופג מהם לא רק את הלימוד, אתה סופג מהם גם את הערכים. אנחנו צריכים ללמוד מאומות המערב, אנחנו צריכים ללמוד מארצות הברית.
אתה מסתכל על כל דבר ברגש רומנטי.
ברגש רומנטי.
אתה מסתכל על
הרומנטיקה.
ריאליזם פוליטי. לא, אתה מסתכל על הרומנטיקה שבדבר הזה.
ממש לא.
אתה לא מסתכל, אתה מסתכל על זה כאילו זה שחור ולבן, אבל יש גם אפור. יש, אתה יכול לקחת משהו ולהגיד, אוקיי, אני אקח את המשהו הזה, אני מנקה ממנו את הדברים הרעים, מנקה ממנו את הדברים הרעים, לוקח את העיקרונות של הדבר הזה, תקור את הליבה של...
ובוא נוסיף עוד דבר אחד, ביידיש...
וואי.
אימא שלי הפולניה אמרה...
איך עבד סחר חליפין? סחר חליפין יכול לעבוד גם לצורה בעייתית מאוד.
אתה, כשאתה מסתכל בארצות הברית, אתה מסתכל על ארצות הברית של אמריקה, ואתה מסתכל עכשיו על מה שפול אטקינס אומר בשולחן העגול של הדיפיי, אז אתה אומר את הדבר הבא. פול אטקינס בא ואומר, הוא אומר, תשמעו, קודם כל היכולת להחזיק כסף בעצמך, אסור שהיא תיעלם כשאתה נכנס לאינטרנט, כי זה ערך אמריקאי בסיסי. שזה היכולת להחזיק מטבעות דיגיטליים בעצמנו, בביטקוין בעצמי, היכולת להחזיק ביטקוין בעצמי. הוא אומר, היכולת לכתוב קוד היא חופש דיבור, שזה ערך דמוקרטי, שזה נמצא בתוך כל הבסיס של הניסיונות שלנו, של ניסיונות של מדינות להגביל DeFi, להגביל זה. אבל ואז גם הם אומרים, אנחנו רוצים לייצר, האמריקאים אומרים, אמריקאים, ערש הדמוקרטיה המערבית, אומרים, אנחנו רוצים לייצר רזרבת ביטקוין לאומית, the national stockpile. עכשיו, קצת יותר קשה לנו לעשות את זה, כי זה לוקח יותר זמן, ויש, במשטר דמוקרטי, יש לך כל מיני גופים שיש להם עצמאות מאוד מאוד משמעותית. אז הם לא יכולים לכפות על הפדרל ריזרב, אז הם עושים את זה בצורה אחרת.
אז מה, מה...
מה שאני אומר זה שכשאנחנו לוקחים את הדוגמאות האלה, אני חושב שהחלק הערכי בהם הוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו מקומות בעולם להסתכל עליהם, יש לנו מקומות בעולם להסתכל עליהם ולקחת מהם את הדוגמאות ולעקוב אחריהם. אסור לנו לקחת את הדוגמאות ממשטרים דקעניים. אנחנו חייבים לקחת את הדוגמאות ממשטרים של חירות, בגלל שביטקוין קודם כל נותן לנו חירות. הוא קודם כל נותן לנו חירות, הוא נותן לנו פרטיות, הוא נותן לנו זכויות אדם. ביטקוין זה הדברים הטובים. הרי אילן,
אוקיי, אתה כשאני קורא... רגע. לא, שפורצים לך למחשב, אז אתה לומד... איך פרצו לך למחשב, ואתה לומד איך להתגונן, נכון?
ממש לא.
להתגונן פעם הבאה שיפרצו לך למחשב.
אני אקח אתכם לכיוון אחר.
כן.
אמא שלי הפולניה אמרה שיש משפט ביידיש שאומר שגם מהמטומטם אתה יכול ללמוד, וגם ממדינה שהיא פחות מאיתנו, פחות טובה, משטר גרוע, פחות מפותחת, אפשר ללמוד, מכולם אפשר ללמוד, ולקחת את הדברים הטובים שכל מדינה מציעה.
זה כמו שתסתכל על טעויות ותגיד רק מה לא בסדר, טעויות לומדים, מטעויות לומדים, אפשר לראות, תסתכל על זה ככה, ניר, אתה נראה לי אתה מזלזל קצת בבני אדם, בקור של בני אדם.
זה האשמה.
לא, אבל אפילו ערכים.
כי זה זלזול, זה כאילו אומר אתה...
זה זלזול, שחירות האדם היא הערך הנעלה ביותר.
לא.
שאם יש לנו משטר...
זה זלזול על זה שאתה חושב...
קודם כל אתה מגזים?
לא, זה זלזול...
לא, אני מסמן לך עכשיו.
בסדר. זה זלזול, תן לי לדבר. זה זלזול...
הבאת אותי לכאן, אז אני אדבר מה שאני אומר.
זה זלזול שכאילו להסתכל על משהו, ולראות בו רק דבר אחד, ולחשוב שהבן אדם השני לא יכול לראות את את כל התמונה המלאה.
אני חושב, תשמע, מה שאני חושב, ואני הסתכלתי גם, אתה יודע, גם על העבודה שלך, אתה כתבת את העבודה יחד גם עם סמסון מאו, נכון? שבעצם עובר, אתה יודע, סמסון מאו עובר ברחבי העולם, והוא אחד מהאוונגליסטים המשמעותיים ביותר של החזקת ביטקוין, ברחבי העולם. אני חושב שאחד מהערכים, אני חושב שהערך אולי ה...
חוב הסרט.
אני חושב שאחד מהערכים המובילים, אתה יודע, יש איזה משפט, we don't need no king, don't need kings and valors, לא צריך מלכים או זה, working, just working code and rough consensus. וכאילו הרעיון המרכזי כאן הוא שהערכים שהונחו בבסיס המהפכה הזאת שנקראת ביטקוין, הם ערכים שהם ערכים של חירות, של פרטיות,
ליברטריאני, ערכים בליברטריאני, ברור. וזה בטוח, אבל בוא אני אתגע אותך קצת. הערכים האלו הם גם לא ערכים שאומרים שאנחנו רוצים שהממשלה תקנה ביטקוין, או שבנק המרכזי יקנה ביטקוין. ההפך הוא הנכון. ביטקוין זה מין סוג של מחאה חברתית נגד הבנקים המרכזיים, נגד שוק ההון המרוכז הריכוזי. זאת אומרת, הערכים... וגם אפילו אם מדינות כמו איראן קונים ביטקוין, זה לא מוריד מהערכים של הביטקוין, ההפך! זה מעלה את ערך הביטקוין.
אני חושב שהמחאה של ביטקוין כנגד הבנקים המרכזיים, היא לא, כנגד בעצם השיטה, שהשיטה אמרה את הדבר הבא. אם אתם, אם הקבוצות הפרטיות הגדולות, ששולטות בכלכלה באמצעות הבנקים, אוקיי, אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את הטיעון הזה רגע אחורה. אם אני מחר מפסיק לשלם משכנתה בטעות, לא יודע, קניתי קוף והלך הכסף בקוף, ועכשיו הפסקתי לשלם משכנתה, יקחו לי את הדירה. אבל זה רק אם אני, אם אני בן אדם, אם אני בעל חנות מכולת או בעל סופר קטן, אם אני לא אשלם את החוב שכר דירה, אז יזרקו אותי מהסופר. אם אני בעלים של בנק, אם אני לא אצליח לשלם את החובות שלי, ב-2008 המדינה אמרה, אתה לא מצליח לשלם את המשכנתא שלך, אז אתה, אז את הבן אדם אני זרוק מהבית, אבל את הבנקאי הסופר עשיר, אני ארד למחסנים שלי ואני אציא לו ערימות חדשות של דולרים. עכשיו, הדבר הזה, אז קודם כל, אז הדבר הזה הוא לא צודק פעמיים. קודם כל הוא לא צודק בגלל שדין אחד לעני ודין אחד לעשיר. דבר שני, זה אומר שאין שכר ועונש. ודבר שלישי, דבר שלישי זה אומר שמי שישלם על הפדיחות של העשיר, שניסה להיות סופר עשיר, זה שוב פעם האזרח הקטן שצריך לשלם יותר מיסים, יותר אינפלציה, יאבד את העבודה שלו וכן הלאה. עכשיו, אני חושב שדווקא האמירה הזאת שבנק מרכזי צריך להחזיק ביטקוין, היא איזושהי אמירה מסדר גודל שני, כי בעצם אמרנו טוב, יצרנו תשתית ציבורית להעברת ערך מבין בן אדם לבן אדם, שקודם כל היא... דמוקרטית כי מעצימה את הפרט, היא מאפשרת לפרט להחזיק את הערך ולהעביר ערך מבין אדם לבין אדם, ולהחזיק את הערך בעצמו. אבל דבר נוסף, היא גם עשתה איזשהו גבול. היא אמרה, תשמעו, אין, אתם לא תוכלו להנפיק כאן כמה שאתם רוצים, זה לא המשחק שלכם. זה המשחק הציבורי שלנו, של הציבור, וזה מוחזק באמצעים כאלה. עכשיו, זה נכון שאם אתה מחזיק את הנכס הזה באמצעות בנקים ציבור, באמצעות בנקים פרטיים, ואם אתה מחזיק את העסק הזה באמצעות בנקים מרכזיים, ואתה מונע את הנגישות לביטקוין, אז בעצם כל המערכת הזאת לא שווה הרבה. אבל בגלל זה, הסיפור של עזבת ביטקוין לאומי צריך ללכת יד ביד, יד ביד, עם החובה של המדינה להכריז על זה, שהיא מחזקת את זכותו של האדם הפרטי להחזיק ביטקוין בעצמו.
בוא אני אתגר את הערכים שלך שוב. אתה חושב שזה ערך טוב שמדינה יכולה להדפיס כסף ולקנות ביטקוין עם זה? זאת אומרת, לנצל את זה שיש לה את הדרך החוקית להדפיס כסף בעלות אפס.
שאלה מצוינת, לא יודע.
ולקנות ביטקוין שעולה הרבה, ואחרי זה הרבה אנשים לא יוכלו להיכנס ולקנות ביטקוין, כי זה יהיה יותר מדי יקר.
שאלה מצוינת, תענה.
לא, אני שואל אותך, כי אתה מדבר על ערכים, כאילו ביטקוין הוא מין ערך שכל אחד שקונה אותו, הוא קונה את הערכים שנמצאים כבר בביטקוין מובנים, לאו דווקא. Okay. בשביל הרבה אנשים, כולל אנשים פשוטים וכולל חברות, הם קונים ביטקוין כי רוצים להחזיק ערך, הם רוצים להחזיק, אתה יודע, משהו שיעלה בערכו, לעשות כסף על זה.
האם אתה חושב שמדינת ישראל צריכה להחזיק רזרבות ביטקוין?
אני חושב שכן. אני חושב שהמדינה גם... אני אגב בעד שהם יחזיקו נכסים אחרים, כמו, כמו זהב, אולי אפילו תל אביב 95. אני חושב שלמדינה יש את האפשרות לעזור לקפיטליזם הישראלי, לעזור גם להגדיל את הנכסים מצד אחד, גם לעזור לכלכלה המקומית, וגם לאזן את הכלכלה שלהם, שהם יוכלו, שיהיה להם הרזרבות יגדלו משנה לשנה, שזה נהדר גם למדינה.
אילן, מתוך הנקודה, פרופסור אלון, מתוך הנקודה שלך, כמי שמכיר את הדברים, אם אתה היית צריך עכשיו להמליץ למדינה איך ללכת בדרך הזאת, מה הדרך לדעתך שהיא הכי קלה למדינה להתחיל לצעוד בה כדי להתחיל להחזיק ביטקוין?
תראה, יש לנו כבר Wealth Fund, Sovereign Wealth Fund, אני לא יודע בדיוק מה קורה יותר, אבל לא נראה לי שהוא מנוהל הכי טוב בעולם. יש לנו קרן עושר, אנחנו יכולים כבר עכשיו להכניס את זה לקרן עושר, יש פה חסמים רגולטוריים לפי מה שהבנתי. בנק ישראל יכול כבר להתחיל, אפילו כניסיון, לקנות 1%, 2%, כמו שטסלה התחילו, קנו קצת, ניסו, ראו איך זה עובד. אני חושב שבנק ישראל יכול גם להשקיע בנכסים דיגיטליים אחרים, ואפילו להשתמש במסילות של הנכסים הדיגיטליים האלה לפיתוח מוצרים חדשים, כמו השקל הדיגיטלי למשל.
יצא לנו קצת הבן כספית ינון מגל היום.
יפה, נו, סוף סוף, היה קצת ניצוצות באולפן. אני בטוח שאתה לא מזלזל.
אולי נתחיל גם לשדר, אתה תשדר מהבית. ואני אבוא.
אני אבוא לפה. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תודה רבה לפרופסור המוערך אילן אלון.
היה לי כיף להיות פה, תודה לכם.
תודה רבה לניר הירשמן, אתה ניר הירשמן.
אתה אסף גרף, אני כך סיפור לי, אסף גרף המפורסם.
המפורסם.
אתה יודע שאפשר למצוא.
מפורסם באלף.
אפשר להצטרף, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי.
אפשר לעשות שם זה, כנסו, תשמעו אותנו.
טוב מקום שאתם תופסים את הפודקאסטים שלכם, קרדיטים. עידן קיין על הסאונד ולהב אבו, המפיק הכל יכול שלנו. תודה רבה.
יאללה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.